שלום. האם אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? לפני הזמן יצא לי לשוחח עם איזשהו בחור חילוני על נושאים של יהדות ואמונה, ותוך כדי השיחה, אחרי שדיברתי איתו על האמת של התורה ועד כמה זה הדבר הטוב ביותר לחיים שלנו, פתאום הוא זרק לי איזו שאלה. הוא אמר, רגע, תגיד לי דבר אחד, אתם הדתיים אומרים שאלוקים הוא כל יכול. אמרתי לו, נכון. אז אם ככה, הוא אמר, אז תענה לי בבקשה לשאלה הבאה, האם אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? בשאלה הזאת, כמו שאתם כבר בטח שמתם לב, יש פה איזושהי תסבוכת. איך שלא נגיד, זה יוצא לא טוב. למה? כי אם נגיד שאלוקים יכול לברוא אבן כזאת, יוצא שיש בעולם אבן שאלוקים לא יכול להרים, אז הוא לא כל יכול. ואם נגיד שהוא לא יכול לברוא אבן כזאת, אז שוב, יש משהו שאלוקים לא יכול לעשות, אז הוא לא כל יכול. מי שחושב שהשאלה הזאת זה דבר חדש, המצאה של כופרים בדור שלנו, התפלל לגלות שכבר לפני 1,000 שנה שאלו את השאלה הזאת. רב סעדיה הגאון מביא איך שאלו את זה בתקופה שלו. בימים ההם שאלו את הפלונטר הזה ככה, האם אלוקים יכול להעביר את העולם דרך טבעת מבלי להקטין את העולם ומבלי להרחיב את הטבעת? או בנוסח אחר, האם אלוקים יכול לעשות את ה5 יותר מ-10 מבלי להוסיף על ה5 ומבלי להפחית מה-10? מין תסבוכת לוגית כזאת שאיך שלא תגיד יוצא פה משהו לא ברור שאלוקים לא יכול לעשות. הרמב״ם במורה נבוכים שאל את השאלה בסגנון אחר, האם אלוקים יכול לעשות עוד מישהו כמוהו, או האם אלוקים יכול לעשות שהוא לא יהיה? אנחנו ניתן לשאלה הזאת 3 תשובות, יש עוד 3 אחרות אבל כבר לא בשיעור הזה. אבל לפני כן אני רוצה שנעשה איזשהו בירור קטן עם עצמנו. תגידו, מה רוצה השואל? האם הוא באמת מעוניין בתשובה שנענה לו? או שאולי מה שחשוב לו זו דווקא השאלה? או ננסח את זה אחרת, נניח שנענה לו תשובה מצוינת, טובה מאוד, האם מחר הוא יתחיל לשמור שבת ולהניח תפילין? יש לי איזה חשש קטן שלא. אני לא יודע מה אלוקים צריך מן אבן משונה שכזאת, אבל ברור לי מה אותו בחור צריך את האבן הזאת. זאת אבן שעוזרת לו פשוט לתקוע את הדתיים, מין ג'וקר כזה שהוא שולף בכל ויכוח, והדתי התורן שמולו מסתבך, לא יודע, תגיד ככה, תגיד ככה, איך שלא תגיד, זה לא יוצא טוב, אלוקים לא כל יכול. אני חושב שיש כלל שאפשר ללמוד מהעניין הזה, זה שלא כל דבר שמנוסח בצורה של שאלה הוא באמת כזה. הרבה פעמים בן אדם רוצה להגיד דברים, לטעון טענות, להכניס כל מיני דברים, והוא מנסח את זה במנגינה של שאלה, ואפילו שם סימן שאלה בסוף, אבל זאת לא באמת שאלה. ויש לזה 2 השלכות. דבר ראשון, זה איך אנחנו הולכים עכשיו להתייחס אליו. האם אנחנו באמת עונים לו תשובה רצינית ושקולה, או שאולי עדיף לעשות משהו אחר? ודבר שני, פשוט לא להתאכזב אם הוא לא יתחיל מחר לשמור על קלה כבחמורה, כי הוא לא באמת מחפש תשובה לשאלה. לכן, מה שאני נוהג לעשות במקרים מן הסוג הזה, זה לענות בתשובה הבאה שבדרך כלל משאירה את זה שמולי בפה פעור. אתה יודע מה? אני אומר לו, בוא נניח שאלוקים לא יכול לברוא אבן כזאת. לא יכול. את זה באמת הוא לא יכול לעשות. הוא לא כל יכול. אבל יש עדיין הרבה דברים אחרים שהוא יכול לעשות. הוא היה יכול לברוא אותך, לתת לך חיים וגם לקחת אותם. יכול לתת לך גן עדן, גיהנום, להביא עליך צרות ומחלות ולתת לך את כל הטוב. זה מספיק, לא? גם אם את האבן, את זה הדבר הקטן הוא לא יכול לעשות. אז כיוון שכך, אז בוא נדבר עליך, על החיים שלך. איך אתה מתנהג מחר בבוקר? איך אתה מנהל את היום שלך? במה אתה מאמין? מה אתה בוחר? רגע, רגע, מה קרה? לאיפה אתה הולך? אתה לא רוצה לדבר עליך? אתה מעדיף לשחק באבנים ולא לדבר על הדברים האמיתיים? אתם הבנתם את זה? אז לפני שנעבור לתשובות לשאלה הזאת, אני רוצה לומר עוד דבר עקרוני בכלל כל הנושא של שאלות באמונה. אחד הדברים שאני זוכר מהתקופה של התיכון זה הטיול השנתי של כיתה ט'. למדתי אז בישיבה תיכונית ויצאנו לטיול לאזור הדרום, ולכיתה שלי היה מדריך טיולים שהסביר לנו את כל הדברים בדרך, והוא היה בחור צ'יק חילוני, סטודנט שמזמנו החופשי היה מדריך טיולים, וקראו לו ברק. עד היום אני זוכר את שמו. ותוך כדי הטיול, אז הוא נהנה ככה כל הזמן להתגרות בחבר'ה. עברנו שם במכתשים, ואז הוא אמר להם, כאן יש חוות של סלעים מלפני 30 מיליון שנה, וזה מלפני מיליארד שנים. וכל החבר'ה התעצבנו, מה? העולם קיים רק 5,500 שנים. והלכו פעם, והוא אמר, וזה ככה, וזה ככה, וזה אדם, ונוצר מהקוף, ואמרו לו, אבא שלך קוף, וזה. כל הטיול היה ויכוחים. ואני עמדתי ככה בצד, לא השתתפתי, אבל הרבה מהשאלות שהוא שאל, אמרתי לעצמי, וואלה, זה באמת שאלות, זה דברים שלא חשבתי עליהם עד היום. אני חייתי בסביבה דתית, ולא הייתי מורגל לשמוע דברים כאלה, ופתאום, בום, ככה נחתו עליי כל הדברים. ואני יצאתי מהטיול הזה עם הרבה מחשבות, עם הרבה שאלות שלא היה לי תשובות עליהם. אז מה עושים? אז אפשר להחליק, להעביר הלאה, תוך יום יומיים חוזרים לשגרה ושורכים מהכל. אבל אני בחרתי לקחת את הדברים ברצינות, והתחלתי לפתוח ספרים, ולשאול שאלות, ולדבר עם רבנים. התחלתי תקופה בחיים שחקרתי וביררתי ובדקתי וחיפשתי תשובות לכל השאלות שהועלו שם ולעוד הרבה אחרות שהתעוררו בהמשך. אני חושב שכשאני מסתכל על עצמי היום, אז הרבה אני חייב לאותו ברק, הבחורצ'יק החילוני שהדריך אותנו בטיול השנתי של כיתה ט'. זה שהגעתי בסופו של דבר לישיבה גבוהה וזכיתי ללמוד הרבה אמונה מרבנים וללמוד ספרים ולשמוע שיעורים, זה הרבה בזכות אותה נקודה שפתאום ראיתי עד כמה אני לא יודע וכמה שאלות יש שאין לי תשובה עליהן, ואני צריך להתחיל לברר. למרבה הצער יש מקומות שלא מסתכלים כל כך בחיוב על שאלות באמונה. ספר לי יהודי שהיום הוא רב חשוב, אפילו רב של אחת האוניברסיטאות בארץ, שכשהוא היה צעיר ולמד בישיבה, אז הטרידו אותו הרבה שאלות. והוא ניגש פעם אחת אל ראש הישיבה שלו, ואמר, רב, יש לשאול ככה באמונה, ולקדוש ברוך הוא ועל ההשגחה. אז הרב הסתכל עליו בכזה מבט, ואמר לו, לא טוב, תלמד הרבה גמרא, תראה שזה יעבור לך. יש שמסתכלים על שאלות באמונה כמו איזה מחלה, עדיף שזה יעבור, להשיח את הדעת, ללמוד גמרא, לעסוק דברים אחרים. אבל אני חושב שהאמת היא בדיוק הפוכה. שאלות הם הדרך הטובה ביותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. לפתוח איזה פתח, למצוא חלל, שלשם תוכל להיכנס תשובה, שתרומם את המבט שלנו למקום יותר גבוה. פעם ערכתי שוט באמונה, לאיזשהו בית ספר דתי של בנות בכיתה ח'. ובנות שאלו שם כל מיני שאלות קשות, על אלוקים, כן, לא, ולמה להתפלל, וכל מיני דברים כאלה. והשבה שם אחת הבנות מין צדיקה כזאת, והיא שמעה פעם ושונה את החברות שלה ככה לא מתביישות וזורקות את כל השאלות, ואמרה, יו, אני לא מאמינה איזה כופרות יש בכיתה שלנו, אני לא ידעתי. אבל אני לא נבלתי, דווקא שמחתי. ברוך השם, סוף סוף מתחילות לשאול, לברר. בזכות זה גם יוכלו להתבגר, להבין דברים יותר עמוקים, להתקדם מבחינת האמונה והמחשבה. כל התנ״ך, כל הספרים של גדולי ישראל מלאים בשאלות, בקושיות, ביניהם הטענות הכי קשות. אברהם אבינו לא התבייש לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולשאול בצורה הקשה ביותר. האף תספה צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ואחריו ירמיה ושאר הנביאים וחכמי ישראל. כי מי שמאמין באמת הוא לא מפחד משאלות. אדרבה, דווקא מתוך האמונה הגדולה שלו שיש פה דבר גדול, דבר אמיתי, שיש פה תשובות, לכן הוא שואל. לכן כל כך מטעה הביטוי שמשתמשים בו היום על מישהו שמחליט להתרחק מהדרך של האמונה וקוראים לו חוזר בשאלה. כאילו עד היום לא נשאלו שאלות, עכשיו בפעם הראשונה, עכשיו יש לו שאלות, עכשיו הוא מרשה לעצמו לשאול שאלות. והרי זה בדיוק הפוך. שאלות אמיתיות יש דווקא למי שמאמין. בשביל באדם שלא מאמין באלוקים, יש בכלל משמעות לשאלה, למה יש רע בעולם? למה? ככה. זה המצב. לא מוצא חן בעיניך, אכלת אותה. זהו. אין מה לעשות עם זה. תסתדר. למי שמאמין בקדוש ברוך הוא שהוא טוב אמיתי, ויש כאן שאלה, ויש גם תשובות, ויש מה לדבר, דווקא מתוך אמונה צריכות להתברר, ויש מקום לשאול את השאלות הכי קשות. רק צריך לדעת שבשביל זה צריך להשקיע לפעמים. פעם דימרתי עם איזושהי נערה, והיא שאלה אותי שאלה באמונה. אמרתי לה, תראי, זאת באמת שאלה טובה מה שאת שואלת, אבל לא יכול לענות לך על רגל אחת. זו שאלה כבדה, צריך לשבת, לדבר על זה בעריכות. אם את רוצה, אפשר בפעם אחרת. אז היא אמרה לי, אתה מתחמק. אמרתי לה, תגידי, באיזה כיתה את? כיתה י' א'. זאת אומרת שאת 11 שנים בבית הספר. וואו, זה המון זמן. מה את עושה שם כל השנים האלו? היא אמרה לי, אל תשאל, אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, גיאוגרפיה. אמרתי לה, אני לא מבין. בשביל מה את צריכה את כל הזמן הזה ואת כל ההשקעה? לכי לאבא שלך, וחמש דקות שיסביר לך את כל העניינים, ותחסכי מעצמך את הכל. אז היא צחקה ואמרה, מה, אתה לא מבין? אתה עושה צחוק? חמש יחידות באנגלית, במתמטיקה, בפיזיקה, זה לא הולך ברגל. אז אמרתי לה, חמש יחידות בפיזיקה זה לא הולך ברגל. אבל השאלות הכי גדולות באמונה, זה את רוצה שאני אענה לך על רגל אחת? דווקא בגלל שאנחנו עוסקים פה בדברים הכי גדולים, הכי משמעותיים לחיים שלנו, אי אפשר ברגע אחד, על רגל אחת לענות עליהם. צריך השקעה, צריך רצינות, צריך לברר אם באמת מחפשים ומעוניינים בתשובות. ולצערנו, כשמשקיעים בהרבה מאוד תחומים, ומתפתחים ומשכילים ומרחיבים את הידע, אבל רק בתחום של האמונה, מזניחים, מזלזלים, משאירים בצד, בסופו של דבר זה מה שמוביל למה שנקרא כפירה. פעם, היה קורה הרבה פעמים שכשהיו מוזגים מים חמים אל תוך כוס, הכוס הייתה מתפוצצת. למה זה היה קורה? כי בעבר היו עושים את הכוסות מאוד עבות. ואז כשהיית שופך מים חמים פנימה, אז דבר שהוא בא במגע עם חום, מה קורה לו? הוא מתפשט. אז הצד הפנימי של הכוס היה מנסה להתרחב ולהתפשט בגלל החום. אבל בגלל שהיא הייתה מאוד עבה, אז הצד החיצוני היה נשאר קר. הוא נשאר מקובץ, ואז מבפנים יש לחץ ורצון להתרחב ולהתפשט, ובחוץ הכל נשאר מקובץ, מה היה קורה? בום. הכל מתפוצץ, והרסיסים מתאזים לכל עבר. בעצם, התהליך הזה שקרה לקוס, יכול לקרות בעצם לכל בן אדם מאיתנו. בן אדם, עם השנים הוא מתבגר, הוא מתפתח, בהרבה תחומים הוא מרחיב את הדעת, הוא מעמיק. יכול להיות לו תואר שלישי באוניברסיטה, ללמוד קורסים, לקרוא, לדבר 8 שפות. אבל אם הוא לא במקביל יקפיד לפתח ולהעמיק את כל העולם הרוחני, את כל עולם האמונה שלו, אז מה שיקרה שמבחינה אמונית הוא יישאר גמד. יישאר פרימיטיבי ברמה של מושגים כמו שהוא למד מהגננת בגן. ובתחומים אחרים הוא יתקדם, ואז איך תראה לו האמונה? קטנה. עלובה, מנותקת מהחיים. בסופו של דבר זה מה שמוביל לכפירה. והאמונה היא כמו בגד שחייב לגדול עם האדם. אם ילד בן 15 ילך עם בגדים במידה 5, הם פשוט יקראו מעליו, הוא חייב להחליף ולשדרג את האמונה. וכמה עצוב לראות היום אנשים שמשדרגים את הרכב כל 3 שנים, את הסלון כל שנה ואת הסלולרי כל חצי שנה, אבל את האישיות, את ההסתכלות האמונית שלהם, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא נשאר בגיל 30 כמו בבר מצווה. וזו אולי אחת הטרגדיות הכי קשות, שמובילות אנשים למרבה הצער להתרחק מהקדוש ברוך הוא, שאותו הם לא מכירים באמת, כי הם לא לומדים ומעמיקים באמונה כמו שהיה צריך. וכל בן אדם מגיע רגע בחיים שלו שהוא צריך לבחור איך החיים שלי ייראו. האם הם יהיו עמוקים, האם תהיה לי אמונה מבוססת, אמונה רחבה, או שהכל יהיה צער קטנוני וילדותי? אחד הבעיות של אנשים דתיים זה שהם נולדו דתיים. וכל הכניסה שלהם אל העולם הדתי הייתה בגיל מאוד צעיר, לפני שהיה להם שכל. והם מתחילים לקיים מצוות ולעשות כל המנהגים הדתיים עוד בלי שכל. ולמרבה הצער לפעמים הם נשארים עם בלי השכל הזה לאורך השנים. יש לי ילד חמוד בן 2. אתם צריכים לראות איך הוא בא לבית כנסת ומתפלל, מחזיק ככה את הסידור הפוך, ומתנדנל ומבסוט ומרוצה. ולפעמים רואים ילד בן 15 שאומר לאבא שלו בשבת בבוקר, לא רוצה לקום, אחר כך, לא רוצה לבוא. אמא סיפרה לי שהבן שלה, בן 16, יצא לזה טיול בחופש עם חברים, שבוע למסע. הוא היה כבר בדלת עם העתיק, ופתאום היא רואה שהתפילין שלו נשארו על השולחן בחדר. אז אמא רצה אליו מבועלת ואומרת לו, יוסי, שכחת את התפילין שלך. אז הוא אמר לה, אמא, לא שכחתי. היא חטפה כזה שוק, היא לא יודעה מה לעשות עם עצמה, הוא לא שכח, הוא השאיר אותם בכוונה. כי הרבה פעמים מגיע אצל מתבגרים, ויש כאלה שזה יגיע להם בגיל יותר מאוחר, שהתפתחו בהרבה תחומים, והשכל מתקדם וחושבים, אבל מבחינה דתית הם לא עשו את הסוויץ' גם כן. וכשהדברים נשארים בצורה פשטנית, בצורה פרימיטיבית, בצורה ילדותית, אז הם לא מבינים באמת למה להתפלא ולמה לקיים מצוות, ואני לא מתחבר לזה וזה לא מדבר אליי. ובן אדם לא יבחר באמת להשקיע ולעשות את הצעד ולהעמיק ולהיכנס כל כולו אל תוך העולם הזה וללמוד ולברר אותו, הוא פשוט יהיה מסכן, הוא פשוט יתרחק מהקדוש ברוך הוא ולא יבין למה. יש דוגמה שאני נותן לפעמים להמחיש איך אנחנו, בגלל שאנחנו דתיים, אנחנו לא שמים לב ועושים דברים בלי לחשוב ובלי להפעיל את השכל. למשל, מה מברכים על כוס מים שאנחנו שותים? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת שאלה פשוטה. תגידו, יש איזה בעיה בברכה הזאת? יש בעיה. היה צריך להגיד ברוך אתה השם. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא נוכח מולנו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברך. לא. בדברו. איזה מין דבר זה? מתחילים בגוף שני, מדברים אל הקדוש ברוך הוא שמולנו, ופתאום באמצע הברכה זה הופך לזה גוף שלישי נסתר. מה קרה? אלוקים נעלם באמצע הברכה שלנו? מה זה צריך להיות? וזה לא רק בברכה הזאת, זה קורה כמעט בכל ברכה שאנחנו מברכים. אשר ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם אשר קידשנו במצוותיך וציוותנו. לא, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כאילו מדבר על משהו נסתר ורחוק. עכשיו תשמעו רבותיי, זאת השאלה הקטנה. השאלה הגדולה זה כמה מאיתנו ששומעים עכשיו את הדברים האלה חשבו על השאלה הזאת עד היום. לפעמים יצא לי לשבת עם קבוצה של 100 חבר'ה ויש לו, תגידו חבר'ה, מי חשב על השאלה הזאת עד עכשיו? במקרה הטוב יש 3, 5 שחשבו על זה, לפעמים אפילו אף אחד לא. וזה פשוט לא יאמן עד כמה אנחנו יכולים לברך כמה ברכות ביום. רצו לברך 100 ברכות, כמו שאומר דלכה. אנחנו מברכים עשרות פעמים ביום, עשרות שנים בחיים. ופעם אחת לא חשבנו מה אנחנו מוציאים מהפה. לא נעים להגיד, אם הייתי ריבונו של עולם, הייתי נעלב אליו. למה זה קורה? כי התחלנו לברך בגיל 2.5. כשאבא ואמא אמרו, תגיד אחריי, ואמרנו אחריהם בלי לחשוב, בלי להבין. והמשכנו בבר מצווה בלי להבין. טוב, כיוון ששאלנו, אז לא נשאיר אתכם בלי תשובה. למה באמת הברכות נראות בצורה משונה שכזאת, שגוף הברכה משתנה באמצע? זה דומה למה שאנחנו אומרים בתפילות הימים הנוראים, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, לנו מלך אלא אתה. אז תגידו, מה הקדוש ברוך הוא בשבילנו? הוא אבינו או שהוא מלכנו? צריך לא אותו דבר. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא גם וגם. יש לנו יחס דו ערכי כלפי הקדוש ברוך הוא. יש שני צדדים בקשר איתו, ושניהם נכונים, שניהם אמיתיים, ושניהם צריכים להיות. ובעצם בכל ברכה פשוטה שיהודי מברך הוא מזכיר לעצמו, ברוך אתה השם, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בקרבה, כנוכח למולו, כמו איזה אבא אוהב ודואג, שהוא יכול לבכות ולספר לו את כל הצרכים ואת כל הבעיות ואת כל מה שעובר עליו. אבל הוא ממשיך את הברכה ואומר, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תזכור בן אדם שאותו אבא קרוב ואהוב הוא לא פחות ולא יותר מאשר מלך העולם, אדון כל העולמים, ריבון היקום והגלקסיות. תזכור שכשאתה מבקש את כל הדברים הפרטיים ואתה פונה אליו, נכון, הוא אבא קרוב, אבל הוא גם מלך עצום על כל העולם כולו. וככה, בלי לשים לב, בכל ברכה פשוטה אנחנו מכניסים לעצמנו את שני הצדדים כאלה, האלה, כדי לחיות במתח הזה שבין שניהם. טוב, אני ככה סוגר סוגריים. ובואו נחזור לשאלה שפתחנו בה. האם אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אני רוצה לפתוח בשתי תשובות, שלמרות הניגוד ביניהם, שתיהם נכונות. תשובה ראשונה, לא. תשובה שנייה, כן. טוב, אתם רואים איך זה יכול להיות? אני אומר. התשובה הראשונה, לא. אלוקים לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. למה? כי אלוקים הוא מושלם. אין לו אף חיסרון, מלבד חיסרון אחד. שאין לו אף חיסרון. חסרים לקדוש ברוך הוא כביכול חסרונות. אין משהו שהוא לא יכול לעשות. זה החיסרון שלו. אבל האם זאת באמת חיסרון? לא. זו השלמות בעצמה. משל למה הדבר דומה? לאצן המהיר בעולם. בכל תחרות שהוא התחרה במעודו, הוא תמיד הגיע במקום הראשון. בכל אולימפיאדה שהוא השתתף, הוא זכה במדליית הזהב. יש לו רק חיסרון אחד. הוא לא יכול להפסיד באף תחרות ריצה. תמיד הוא מנצח. האם זה חיסרון? לא, זהו בדיוק. בגלל שהוא הצן המהיר בעולם, הוא לא יכול להפסיד באף תחרות ריצה. כך גם בעניין שלנו. לא תיתכן אבן שאלוקים לא יכול להרים, כי אלוקים הוא כל יכול, ואין משהו שהוא לא יכול לעשות. אבל חיסרון כזה הוא לא באמת חיסרון. זו השלמות. אז נתמצת את זה במשפט אחד. חסרון החיסרון אינו חיסרון. הוא השלמות בעצמה. עד כאן תשובה ראשונה. תשובה שנייה הפוכה, וגם היא נכונה. כן. אלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. אבל באמת זה לא נחשב חיסרון. כיוון שהקדוש ברוך הוא, אם הוא יברא אבן שכזאת שהוא לא יכול להרים, פירושו של דבר שהוא בחר מרצונו לברוא אבן שהוא יגביל את עצמו מלהרים אותה. האמת היא שיש כמה אבנים כאלה שהקדוש ברוך הוא ברא. תן דוגמה אחת. אלוקים לא יכול כביכול להביא עוד מבול לעולם. למה? לא כי זה קשה לו פיזית, אלא כי אלוקים מבטיח לנוער אחרי המבול הראשון שהוא ביב בהיסטוריה שהוא לא יעשה את זה שוב. אי היכולת הזאת, זה לא בגלל איזה מגבלה טכנית שיש לו. כמו שאצלנו הרבה פעמים חיסרון, זה בגלל מגבלה טכנית. לא יכולים להרים משהו כי הוא כבד, כי זה קשה לנו, כי אנחנו לא מסוגלים. אצל הקדוש ברוך הוא אין מגבלות טכניות. אם הוא לא יכול לעשות משהו, פירושו של דבר שהוא בחר לא לעשות אותו. אם הוא החליט לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, פירושו של דבר שיש אבן שהוא בוחר לא להרים, כמו שהוא בוחר לא להביא מבול לעולם, וכמו שהוא בחר לתת לנו בחירה חופשית ולא להתערב בה. אז נגיד זה במשפט אחד, חיסרון של יכולת, שהוא לא נובע ממגבלה טכנית, אלא מבחירה מודעת, הוא בכלל לא חיסרון. ואני רוצה לסיים בתשובה שלישית, שגם היא נכונה, והיא טוענת שבעצם לא צריך תשובה לשאלה הזאת, כי השאלה עצמה לא נכונה. מה זאת אומרת? למה אנחנו לא מצליחים להרים אבן גדולה? כיוון שהאבן כבדה מאוד, וכוח המשיכה, כוח הגרביטציה, מושך אותה בעוצמה כלפי מטה, יותר חזק ממה שאנחנו מסוגלים למשוך אותה ללמעלה. אבל מי הוא זה שמפעיל את כוח המשיכה ואת כל הכוחות בעולם? כמובן שזה ריבונו של עולם. אז בעצם שימו לב, מה רוצה השואל הזה? הוא רוצה שמצד אחד הקדוש ברוך הוא יתפוס את האבן הזאת מלמטה וימשוך באמצעות כוח המשיכה אותה כלפי מטה, ומצד שני ימשוך אותה מלמעלה כדי להרים אותה. ועכשיו שואל אותו בן אדם, האם הוא יצליח להרים את האבן או לא? זה בערך כמו לשאול, אם אתה תשחק שחמט גם בכלים הלבנים וגם בכלים השחורים בו זמנית, כן? אתה עושה מהלך בלבנים, רץ לצד שיש על השולחן, עושה בשחורים, רץ לצד שיש על השולחן. ועכשיו אנחנו נשאל, אתה תנצח במשחק או תפסיד? התשובה היא שאתה גם תנצח ואתה גם תפסיד, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל דבר אחד ברור, ככה לא משחקים שחמט. כך גם כאן, בעצם מה שהשואל הזה רוצה, זה שהקדוש ברוך הוא ימשוך את האבן בו זמנית משני הצדדים, מלמעלה ומלמטה, ועכשיו הוא רוצה לשאול האם הוא יצליח להרים אותה או לא יצליח להרים אותה. יש כאן אבסורד לוגי שמובנה בתוך השאלה בכוונה, כדי להכשיל אותנו בה. ולכן לא צריך תשובה, כי השאלה עצמה היא לא נכונה. אז לכן אני מציע שאת משחקי חמש האבנים אנחנו נשאיר למי שרוצה לשחק בהם, ואנחנו בעצמנו נתעסק בדברים הרציניים באמת. תודה רבה על ההקשבה. שלום שלום.